מסכת מנחות דף למד ג', נתחיל בשורה השנייה מלמעלה. ואמר רבי יהודה אמר שמואל, כתבה השני דפים פסולה. אומר רבי יהודה בשם שמואל, אם האדם כתב את המזוזה לא בטור אחד, אלא בשני טורים, טור והמשיך הלאה בטור השני, זה פסול. מחשה הגמרא מטיבי, כתבה השני דפים והיא ניחה בשני סיפים פסולה. הבסף אחד כשרה, ראויה לשני סיפים, כאמר. כשהגמרא כתוב ברייתא שאם האדם כתב את המזוזה על שני דפים, על שני טורים, והניח את זה בשתי סיפים, כלומר בשני משקופים, משקוף אחד הניח עליו איזה דף אחד, ובמשקוף השני הוא הניח את החלק השני, אז זה פסול, משמע. אבל אם הוא כתב את זה בשני טורים, אבל הוא הניח את זה על סף אחד, על מזוזה אחת בלבד, הרי שזה כשר נגד דברי שמואל. אומרת הגמרא, אין כוונת התורה, אין כוונת התנה לומר שהניח את זה בשני סיפים ממש, אלא כוונתו, אם הוא כתב את זה בשני טורים, שני דפים, שממילא זה ראוי, אפשר לחתוך את היריעה לשניים ולהניח את זה בסף אחד ואת החלק השני בסף השני, הרי שזה פסול. ואדרבה, כוונת התנה לומר כדברי שמואל, שחייב אדם לכתוב את המזוזה כולה בדף אחד, דהיינו בטור אחד ולא בשני טורים. ואמר רבי דאמר שמואל, במזוזה הלך אחר הכר ציר. מהי הכר ציר? אמר עבדה אבכתה, הכידמי כגון פתחה דבית רי בתי בין בגרי לבין נשא. אומר רבי דאמר, אומר שמואל, יש לנו כלל שילמד אותו בעזרת השם בהמשך, שצריך להניח את המזוזה בצד ימין של הנכנס, הנכנס לבית, לא בצד ימין של היוצא, אלא בצד ימין של הנכנס לבית. למדו את זה חכמים מן הפסוק. ועכשיו הוא אומר, איך נדע מה זה נקרא נכנס ומה זה נקרא יוצא? אז כל פתח האדם שנמצא בפנים, הוא רוצה להגן ולתת כוח לעצמו שהוא יוכל למנוע ממי שרוצה להיכנס. איך הוא עושה? הוא עושה ציר, אומרת הגמרא, מה הכיר ציר? אבקתה, כלומר יש חור במפתן הבית ושם הוא מכניס את הבריח. כאשר הוא לא רוצה שיכנסו פנימה, אז הוא מכניס את הבריח משם, ואז יש לו לדחוף את הדלת כלפי פנים. ממילא באותו המקום שבו יש את אותו הציר שמונע מלהיכנס לשם, זה מראה שעיקרו של פתח עשוי לחדר הזה כדי להיכנס אליו. ומילא מי שמפנים רוצה להתגונן ולמנוע לפעמים מכניסה של אנשים זרים שהוא לא מעוניין שיכנסו, ולכן אותו הציר, אותו הבריח, הוא נמצא מבפנים. אז איפה שאתה רואה את הצד הזה, סימן שהפתח עשוי לכניסה לשם, ומילא צריך לעשות מצד ימין של הנכנס לשם. מת הגמרא, החידמי, באיזה אופן אנחנו אומרים שעיקר הציר הזה הוא זה הקובע ומראה שאכן הכניסה היא לשם? מת הגמרא, כגון דבית רי בתי בין בי גברי לבין השם. כלומר כך, יש מקומות שעיקר ציר לא נחשב בהם ולא מתייחסים לזה כלל, כגון יש חדר שהוא לפנים מן חדר, נכנסים לחדר החיצון ורק דרך החיצון אפשר להיכנס לחדר הפנימי. אין ספק שאותו הפתח הזה הוא עשוי כדי שנוכל להיכנס דרכו לחדר הפנימי, גם אם העיקר ציר הוא נמצא בצד החיצוני, בוודאי שהפתח עשוי להיכנס לבפנים, כי הרי אין אפשרות להיכנס לפנים אל אך ורק דרך הפתח הזה, אז לא מתייחסים בזה להיכר ציר. אז לאיזה אופן כן מתייחסים להיכר ציר? אומר רש"י, מסביר את הגמרא, אומר כך, לפעמים יש שני חדרים, לכל חדר יש גם כניסה מבחוץ, ויש עוד פתח אחד נוסף בין שני החדרים האלו. אם כן, כיוון שלכל חדר אפשר להיכנס מבחוץ, לא זקוקים להיכנס אליו מהחדר השני, אם כן עכשיו הפתח שנמצא בין שני החדרים, למה עשו אותו? האם עשו אותו בשביל שיכנסו אליו, או להפך כדי לצאת לחדר השני? הגמרא מביאה דוגמה, כגון, יש שם חדרים פנימיים שאדם, אשתו, וכיוצא בזה בני המשפחה, הם עושים דברים שלא רוצים שיהיו חשופים לכל. ומצד שני יש חדר חיצוני, שאותו החדר החיצוני, שמה הוא מיועד בעצם לקבלת האורחים, קבלת האנשים, אנשים זרים שבאים כאן לבית. הוא עושה דלת בין החדרים הפנימיים לבין החדר החיצוני. איך נדע שאכן זה כך? והחדר הזה עשוי בעיקר כדי להיכנס ממנו, להיכנס מהחדר השני אליו ולא להפך. התשובה היא, אם אנחנו רואים את העיקר ציר, שהוא נמצא בתוך החדר של בן אשה, בתוך החדר הפנימי, זה מוכיח שהפתח הזה עשוי בעיקר כדי להיכנס אליו, ולפיכך, כשהוא רוצה לחסום, הוא שם שם את הציר ומונע מלהיכנס אליו, אלא אם כן הוא ייתן רשות. אבל לחדר השני אדרבה, הוא מרים אותו ונכנס, בלי שום בקשת רשות, בלי שום מניעה והפרעה. עליו אחי, כמו שהסברתי, במקרים שאין פתח מרשות הרבי אפשר להיכנס לחדר הזה, בזה הכיר ציר לא קובע. רש גלותה בנה ביתה. אמר לה לרב נחמן, קבע לי מזוזתה. אמר לה תלה דשא ברשה. ראש הגולה בנה בית. אמר לרב נחמן שהיה חתנו של ראש הגולה, יש כאן את המשקוף, את אותם פצים מעץ. אתה תשים לי בזה מזוזות, כדי שאחר כך כאשר קביעו את המשקוף הזה בתוך הבית, כבר יהיו שם מזוזות. אמר לו לא, תלה דשא ברשה. קודם כל עליך לקבע את המשקופים האלו, תשים אותם בתוך, תקבע אותם בבניין, ורק אז מותר לשים בפנים את המזוזה. למה? וכתבתם על מזוזות ביתך. קודם כל שהמזוזה נמצאת בבית, ורק אז אפשר לשים את המזוזה. אם תעשה אחרת, זה נקרא תעשה ולא מן העשוי. וידוע, למדנו מהפסוק, גדילים תעשה לך, תעשה ולא מן העשוי. כגון, אם יש תלית, שיש בה רק שלוש כנפות בלבד, היא פתורה מן הציצית. אם האדם ישים שם ציציות, ולאחר מכן הוא יחתוך את הבד כדי לעשות כנף רביעית, אותם ציציות שהניח קודם לכן הם פסולים. למה כתוב פסוק גדילים תעשה לך על ארבע כנפות? תעשה כשיש ארבע כנפות, ולא קודם כל יש ציצית, ואחר כך יהיו ארבע כנפות, כי זה נמצא שהציציות האלה היו עשויות מעליהם. ומכאן למד אוכל התורה כולה בבניינאב, שתמיד המצוות צריכות להיות, תעשה כאשר יש כבר את החיוב, ולא אחרת. כך כותב רש"י. אמר רב יהודה אמר רב, עשאה כי מנגר פסולה, איני והא כי אתה ותחר בעשה אמר כולו, זה תדבי ריבי כמין נגר הבו עבידן, והוא פתחה דעייל בה ריבי במדרשה להבלי מזוזה. אומר רב יהודה אמר רב, אם האדם שם את המזוזה הזאת על המשקוף בצורה מאוזן, בצורה שוכבת במקום עומדת, זה פסול. קורא זה כמין נגר. מה זה נגר? מסמר. כשאדם תוקע אותו בתוך הקיר, הוא תוקע אותו בעצם במאוזן, כשהוא שוכב. בקשה הגמרא וכן את זה פסול. והרי כשרב יצחק ויוסף בא מארץ ישראל לבבל, הוא אמר, כל המזוזות של ביתו של רבי יהודה הנשיא, היו כולם עשויים כמין נגר. ועוד הלכה הוא אמר, שאותו הפתח שבו רבי היה נכנס בית המדרש, הוא לא נכנס דרך הפתח הרגיל, כי משם עד למקום שלו הדרך ארוכה, וכולם עומדים ומטריח עליהם הרבה. אז הוא עשה איזה פתח מהצד, ככה שמהפתח הוא מגיע ישירות למקום שלו, ולא יצטרכו לטרוח ולעמוד זמן רב. אותו הפתח הזה לא היה לו מזוזה בכלל. אז מה אנחנו לומדים מכאן? שאפשר לעשות את המזוזה כאשר היא שוכבת? לקשיא. הד עבידה כסקתה, הד עבידה כסתבירה. מת הגמרא, לא, לעולם זה חייב להיות כשזה עומד. מה שהוא אמר, שזה פסול, שכמנגר הכוונה היא כסקתה. כמו שהסברנו, כמו איזה נגר, כמו מסמר שהוא תוקע אותו בתוך הקיר שהוא מאוזן, בזה רבי יהודה אמר בשם רב שזה פסול. ומה שאמר רבי יצחק בר יוסף, שזה היו כמי נגר, כוונתו לא נגר הסקטה, אלא נגר כוונתו כסבירה, כותב רש"י, שזה כמו השוק והרגל שהם מחוברים יחד, והכוונה היא מילים אחרות שזה עומד. זה גם כן נקרא כמי נגר, אבל הכוונה היא שזה עומד, וזה בעצם כשר. צריך להבין לך הורה, אז אם כן, מה החידוש שהוא ראה שם? מה זה כסבירה? ייתכן שהכוונה לומר שהמזוזות האלה היו נמצאות עמוקות, לא על גבי המשקות, אלא היו תחובות בפנים, בתוך הפתח, זה היה דבר זמותר. וזה הכוונה היא כמי נגר, כמו הדבר שהוא מונח בתוך רגלו של האדם, גם כן מותר. כל פנים, כוונה כאשר זה עומד. מקשה גמרה, איני, והאו פתחה דאבעיל ברב הונה לבי מדרשה. הוי עליה מזוזה, הוא רגיל הווה. דאמר ביהודה מרב, במזוזה הלך אחר הרגיל. מקשה גמרה, קושיה נוספת על הדברים של רב יצחק בר יוסף, איך הוא אומר שהפתח שבו רבי נכנס לבית המדרש, לא היה בזה מזוזה. והרי אותו הפתח שהיה רב הונה נכנס לבית המדרש, כן היה בו מזוזה. את הגמרא שם היו רגילים להיכנס לפתח הזה, ופיכך באמת צריך להניח בו מזוזה. אבל פתח כזה שכולם לא רגילים להיכנס בו, אך ורק רבי לבדו היה נכנס, בזה לא צריך להניח בו מזוזה, כי הוא לא הגדרה של פתח של הבית הזה, הוא מלא ופטור מזוזה. אמר רבי זירא, אמר המתנה, אמר שמואל, מצווה להניחה בתחילת שליש העליון. רב הונא אמר, מגביה מן הקרקע טפח, ומרחיק מן הקורה טפח, כל הפתח כולו כשר למזוזה. אומר שמואל, מצווה להניח את המזוזה בתחילה של שעיון, דרך משל. אם יש כאן הגובה של הפתח זה 180 סנטימטר. לחלק לשלוש, זה שני שליש, זה 120. ונשאר השליש העיון 60. אם כן, אתה תמדוד מהרצפה 120 סנטימטר, ומעל זה, מעל ה-120, תשים שמה את המזוזה לקראת תחילת שליש העליון. והוא עדיד כל מספר אחר. אם זה 2.10 מטר, אז תחלק את זה לפי 1.40 מטר. מעל זה תשים את זה, למרות שזה קצת נמוך, ברוב בתים זה יוצא, אבל ככה צריכה להיות ההלכה. ואילו רב הונא אמר, אפשר להניח כמעט בכל הפתח כולו. רק אל תניח את זה ממש סמוך לקרקע, תרחיק טפח מעל גובה הקרקע, וגם מלמעלה. אל תניח את זה עד סמוך למשקוף ממש, אלא פחות טפח מלמעלה, ואתה יכול להניח את המזוזה בכל גובה הפתח. אומרת הגמרא, מטיבי, מגביע מן הקרקע טפח, ומרחיק מן הקורה טפח, וכל הפתח כולו כשר למזוזה, דברי רבי יהודה. זה בעצם ממש כדברי רב הונא. רבי יוסי אומר, וקשרתם וכתבתם, מה קשירה בגובה, אף כתיבה בגובה. רבי יוסי אומר, התורה הסמיכה שתי מצוות, כתוב פסוק שרתם לא עוד על ידיך היו צפות בעיניך מצד תפילין, מיד אחרי זה וכתבתם עזוב בתיך ושאריך מצוות מזוזה. כמו הקשירה בגובה, דהיינו, הוא קושר האדם את התפילין, מניח את זה בגובה הראש, כמו מוחו שתינוק רופס. אף כתיבה צריכה להיות בגובה. בשלמה לרב הונא, הוא דאמר כרבי יהודה, אמנם דברה לא מוסכם כל הדעות כולם, ובסדר, הוא סובר כדעת רבי יהודה. אל שמואל דאמר כמן, לא כרבי יהודה ולא כרבי יוסי, שמואל שעמד חייש של העיון, זוכרה לא כדעת שום תנה. אמר רב הונא ברי דרב נתן, לעולם כרבי יוסי, ומה התחילה שליש העיון דקה אמר, להרחיקה. אומר, אכן הוא סובר כדעת רבי יוסי, ויוסי למקוע עמו. ומה כוונת שמואל שאמר, תחילת שליש העליון, הכוונה היא להרחיק אותה, כלומר צריך האדם לשים לב שיהיה לא יותר רחוק מהמשקוף למעלה, אלא עד שליש העליון ולא יותר למטה. מבאר הרמב״ם מה כוונת התרצן לומר, שאם האדם הניח את המזוזה מתחת לשליש העליון, זה פסול אפילו בדיעבד. אבל אם האדם רוצה לכתחילה בתחילת שליש העליון, כמו שהסברנו, ואם האדם הניח את זה גבוה יותר מתחילת שליש העליון, בדיעבד זה כשר. אמר רבה, מצווה להניחה בטפח הסמוך לרשות הרבים. מה התעמה? רבן אמרי כדי שיפגע במזוזה מיד. ובחיינה מסורה אומר, כי יחי דתנתרי. אומר רבה, אם האדם הפתח שלו הוא רחב כמה טפחים, אז הדין הוא שמצווה להניח את זה בטבח החיצון ביותר, טבח הסמוך לרשות הרבים. ואת הגמרא, מה הסיבה? יש בזה שני ביורים. חכמי בית המדרש הסבירו, כדי שאדם יפגוש את המזת תכף כשהוא נכנס. ורחנה מסתורה אמר, כדי שתשמור אותו, להיות שהמצוות המזת שומרת על האדם, לכן כמה שאתה מניח את זה יותר בחוץ, זה שומר מכאן ואילך הכל פנימה. אם תניח את זה יותר פנימה, נמצא שכל החלל החיצון מחוץ למזוזה, המקום הזה לא שמור. אמר בחיינה, בוא ראה שלא כי מדד שבחור מדד בשר ודם. מדד בשר ודם, מלך יושם בפנים, ועם משמרין אותו מבחוץ. מדד שבחור אין אוכן, עבדיו יושבין מבפנים, והוא משמרן מבחוץ, שנאמר, אדוני שומריך, אדוני שריליך על יד ימיניך. מה זה יד ימיניך? יש שם את המזוזה שימצאת בצד ימין, כשבחור הוא זה ששומר בזכות מצד המזוזה את כל האנשים שנמצאים שם. דרש רב יוסף ראה דרבה משמי דרבה, העמיק לטפח פסולה. רב יוסף בנו של רבה דרש ברבים משמו של אביו, שאם האדם הניח את המזוזה בתוך עובי המשקוף, אבל עמוק מאוד, יותר עמוק מטפח, בקיר בפנים, הדין הוא שזה פסול. לימא מסייע עליה, הניחה בפצין, או שתלה עליה מלבן, אם יש שם טפח, צריך מזוזה אחרת. אם לאו, אינו צריך מזוזה אחרת. אומרת, גמרא לכאורה אפשר להביא ראיה לדבריו, מהברייתא. כתוב כך, הניחה בפצין. פצין זה העץ הזה של המשקוף, שאנחנו עושים אותו, זה נקרא פצין. אז אם האדם הניח את זה בתוך הפצין, או שתלה עליה מלבן, שם את המזוזה על גבי האבן, אבל לאחר מכן לקח איזה לבנה והניח את זה שם, אז מה הדין? אם יש שם טפח, צריך לזכר מה הכוונה. אנחנו מבינים שאם זה עמוק עכשיו בעובי יותר מטפח, אומרת צריך לזכר, זה בדיוק כדברי רבי יוסף. דוחה הגמרא, כי תניא היא בפתח שאחורי הדלת. מת הגמרא, אין הכרח שזה כוונת תנא אם יש שם טפח, אלא כוונת תנא אחר לומר משהו אחר לגמרי. נסביר מה כוונת הגמרא. יש פעמים אדם שיש לו זווית, ובזווית הזו יש פתח אחד. למשל, יש פה זווית דרומית מזרחית, ובדיוק בפינה יש שם איזה עמוד, ויש דלת בשתי הצדדים. בצד דרום יש שם דלת, ובצד מזרח יש שם דלת. שניהם נסגרים על אותו העמוד שעומד בקרן זווית דרומית מזרחית. כל דלת בדיוק נסגרת לשם ונפתחת לשם על אותה, על אותו המשקוף הזה. עכשיו, כשאדם פותח את הדלת הדרומית, הוא פותח אותה, יש מזוזה בצד הדלת. אבל השאלה היא, האם צריך להניח עוד מזוזה נוספת באותו העמוד ששם בעצם נפתחת גם כן הדלת המזרחית, או לא? נחשיב את כל שתי הדלתות האלה כפתח אחד, למרות שיש כאן עמוד אחד באמצע, נחשיב את זה הכל כפתח אחד, וממילא אותו הדלת הדרומית, יש שם מזוזה בצד הכי ימני, הכי קיצוני, זה עכשיו לכל הפתח כולו. אז זה אומר התנה, אם באותו העמוד יש שם טפח, אז צריך מזוזה אחרת, כי אם אלא זה נחשב אותה דלת שנמצאת בצד מזרח, כאילו דלת חדשה, כאילו פתח חדש. אבל אם אין שם טפח באותו עמוד שנמצא בקרן זווית הדרומית מזרחית, אלא העמוד ההוא צר, פחות מטפח, אנחנו מחשיבים את כל שני הפתחים האלה שנמצא בצד דרום, בצד דרום ובכותל מזרח, הכל כפתח אחד. וכאשר הוא ניח את המזוזה בצד הימני של הנכנס בצד דרום, נחשב שזה מזוזה להכל. זה כוונת התנא. מת הגמרא, הבהדיה קטן אלה, פתח שאחורי הדלת, אם יש שם טפח צריך מזוזה אחרת, ואם לאו אינו צריך מזוזה אחרת, כיצד קטני. שאת הגמרא, הרי המקרה הזה הוא בעצם מופיע בהמשך של התנא שמה, שכתוב פתח שאחורי הדלת, זה נקרא כמו המזכר שהזכרנו. ואם כן, מה שכתוב ברשע, אם יש שם טבח, צריך מוזה אחרת. לכאורה מדובר על מקרה אחר, מקרה כמו של רב יוסף. דוחה הגמרא, לא. התנא בהתחלה כתב את הכלל בצורה פשוטה, מראה שם טבח, צריך מוזה אחרת, ואחר כך בהמשך הוא בא להסביר את המקרה הזה, ואז הוא אומר, פתח שאחורי הדלת וכו'. ולעולם ייתכן שאם האדם הכניס את המוזה בתוך המשקוף, עמוק יותר מטבח, אולי זה קשר, אין מכאן הכל פנים ראיה לרב יוסף ברד רבה שפסל בזה. תנא, העמיד לה מלבן של קנים, חותר שופרת ומניחה. אמר בחב רד רבה, לא שענו אלא שיעמידו לו בסוף חתך והניח. אבל חתך והניח ובסוף יעמיד פסולה, תעשה ולא מן העשוי. מתה ברייתא, אפילו אם אין משקוף רגיל כדרכו, פצים, עץ כזה כמו שרגילים בכל הדלתות, אלא האדם הזה לקח מלבן של קנים, לקח איזה קנה, קנה סוף, והעמיד זה בצורה של עוד חד, שתיים מהצדדים ועוד אחד מלמעלה, והוא אומר את הנה, הוא יכול לחתוך באמצע הקנה, לחתוך של השוברת, ולניח בתוכו את המזה, וזה קשר, כי זה גם נקרא משקוף. מבא חברי דרבה, מתי הוא יכול לשים בתוכו את המזה? דווקא לאחר שהוא יקבע, יתקע שמה את אותם המשקופים האלו, את אותם הקנים, יצמיד את זה לכותל, ואז יכול לחתוך את הקנה ולשים שם את המזוזה. אבל אם הוא קודם כל שם את המזוזה בתוך הקנה, ואחרי זה לקח את הקנים האלו והעמיד אותם שמה בכותל, הרי שזה פסול, זה נקרא תעשה ולא מן העשוי. ואמר רבה, הנה פתחי שמאי פטורים למזה, מה פתחי שמאי פליגי בא הרב רחומי ואבא יוסי, אחד אמר דלית להו תקרא, אחד אמר דלית להו שקופה. אומר רבה, פתחי שמאי, פתחים המקולקלים, כמו זקן השמאי, אז בזה פטורים מן המזוזה. מתגמרה, מה הקלקול שלהם? החלקו בזה רב רחומי ואבא יוסי, אחד אמר שאין להם תקרא, כלומר, הרי מה זה משקוף? צריך להיות מימין ומשמאל ועוד אחד מלמעלה. אז אין להם תקרא, כלומר, אין את החלק העליון. ואילו השני אמר, דלית לו שקופה, כלומר, אין בצדדים שמה פצימים. אמר רבה ברשילה, אמר רב חסדה, אך סדרה פטורה מן המזוזה, לפי שאין לה פצימים. אומר, אם יש אך סדרה, זה חדר שהוא עשוי עם שלוש דפנות בלבד, ואין את הדופן הרביעי. הדין בזה הוא פטור, למה? בגלל שאין לו פצימים, אין לו שמה את ה... מהצדדים בליטות, זה לא נקרא פתח. היש לה פצימין חייבת לחיזוק תקרא הוא דעבידה, מקשה הגמרא. ואם נאמר שהיה בפתח הרביעי פצימין, הרי זה לא היה עשוי באמת בשביל שיהיו כעין קצת כותל ומלא הופכים את זה לפתח, אלא עשוי בסך הכל לחיזוק תקרא. מה קרה לחיזוק תקרא? ימיהם היו עושים קורות, שזה חתיכת עת גדולה לאורך, ומקורה לקורה היו מניחים נסרים שהם קטנים ודקים יותר. אז בסוף היות שיש בסוף הסדרה קורה, אז היו עושים קצת פנימה באותו הכותל הרביעי, היו עושים שם איזה עמודים כדי להחזיק את הקורה שמלמעלה, אבל זה לא עשוי להיות לפתח. ואם כן לכאורה גם יש פצימין, צריך להיות פטור מן המזוזה. אחי כאמר, אבל פי שיש לה פצימין פטורה שנעשוין אין חיזוק תקרא. אומר, מה כוונתו לפי שאין לה פצימין? הכוונה היא אפילו שיש לה פצימין, כאילו אין לה פצימין, כי הם עשוי אך ורק בשביל להחזיק את התקרא, ולא בשביל פתח, לא להיות חלק מתוך הכותל הרביעי. אמר ביה, חזינה להו לספלידי דבי מור, דית לו פצימה ודית לו מזדתה, כסבר לחיזוק תקרא הוא דעביד. אומרת הגמרא, אמר ביה, ראיתי את ספלידי תח סדרות של במו של רבה, ויש להם פצימין בכותל הרביעי, ובערב הפיכה אין מהמזוזה. למה? כי הוא סובר, כמו שאמרנו, שזה עשוי רק לחיזוק תקרא ולא נחשב כפתח, ולכן זה פטור מן המזוזה. מטיבי, בית שער אך סדרה ומרפסת חייבים במזוזה. רואים מכאן שאך סדרה כן חייבים במזוזה, איך אמרנו שזה פטור? נגמרה באך סדרה דבי רב, מדובר אך סדרה דבי רב ששם יש לזה גם ברוח הרביעית יש שם מעט מן הכותל, לפיכך זה חייב במזוזה. אך סדרה דבי רב כנדרונה מעלייתהו, הרי שמה זה ודאי שחייב במזוזה, זה כמו חדר גמור. מה החידוש של התנה? באך סדרה רומית הגמרא, אבל בהכסדרה הזו היא פתוחה ומלאה בחנות, כדי שיש להיכנס שם הרבה אוויר, הרבה אור, ואם כן לך אורה הייתי חושב שאתה כמו צריף בעלמה וזה פתור, כמה שמלן שחייב. אמר רחבה, אמר רב יהודה, בהרזיקה חייב בשתי מזוזות. מהי בהרזיקה? אמר פס אבא משמי דירב, בית שער הפתוח לחצר, ובתים פתוחים לבית שער. אומר בהרזיקה חייב, מה זה נקרא בהרזיקה? אומרת הגמרא, בדרך כלל בית שער, זה פתח בית כזה קטן, שהוא נמצא בכניסה של החצר. נכנסים מרשות הרבים לחצר דרכו. אז הוא יש לו חשיבות, ולכן חייב במזוזה. אבל הוא אומר, אם זה בית שער שהוא פתוח לחצר, והבתים גם כן פתוחים לתוכו, כלומר נכנסים מהחצר לבית שער, ומתוך הבית שער לבית. לכאורה, הבית שער הזה הוא יחשב בטל כלפי הבית, ולא צריך למזוזה, כמו שמעלן, שגם בזה חייב במזוזה. תן רבנן, בית שער הפתוח לגינה ולחיתונית. יש חדר קטן, נקרא קיתון, ויש לו בצד אחר יש שם גינה, ובאמצע יש בית שער. רבי יוסי אומר, נידון כחיתונית, והוא חייב במזוזה. ואחרי אומרים, נידון כבית שער, כאילו זה תפל, דיין בית שער, הכוונה היא, שמקום שהוא אוויר, מקום שהוא מצא עצמו, אין לו חשיבות של בית, וממילא הוא פטור מן המזוזה. דיינו, בגלל שאני אומר שהוא נחשב יותר, עיקרו עשוי בשביל הגינה. מקום שאי אפשר להיכנס מהכיתונית לגינה. לפיכך, כמו שהגינה פטורה מן המזוזה, ככה גם כן החדר הזה פטור מן המזוזה. רב ושמועד אמר תווי הוא, מגינה לבית כולה עמה לפליגי דחייו. מה התעמה ביעה דבית היא? כי פליגי הם בית לגינה. מוסבר כיתונית עיקר, מוסבר גינה עיקר. מת הגמרא, אם בעצם יש היקר ציר, שזה עשוי לכיוון הבית. רבו שמואל אומרים, אם זה עשוי באופן כזה מגינה לבית, כלומר אם היקר ציר נמצא בצד של הבית, לכל הדעות חייב במזוזה. למה? כי זה מוכיח שבית שער הזה עשוי לבית, ומלכמו שבית, או כדיין אותו הקיתון, חייב במזוזה, גם בית שער הזה חייב במזוזה. מה שנחלקו זה רק כאשר היקר ציר הוא נמצא לצד הגינה. אז בזה נחלקו רבי יוסי ורבי יהודה וחכמים. רבי יוסי סובר, אמר פי כן זה נידון כקיתונית, קיתונית עיקר, וחכמים סוברים שהגינה היא העיקר. היקר ציר מוכיח על כך. רבי יוסי דאמר תווי הוא, אם בית לגינה דחול העם הפליגי לפטור. הם חולקים על רבו שמואל ואומרים, שאם אכן היקר ציר נמצא לצד הגינה, בזה לכל הדעות פטור. מה הייתה מה פתחה? דגינה הוא? זה מוכיח שעיקר עשוי בשביל הגינה. כי פליגי מגינה לבית, כאשר היקר ציר נמצא לכיוון הבית. וגם בזה מור סבר ביעה דבית הוא, ככה היקר ציר מוכיח. ומור סבר כולה דעתה דגינה ודעבידה. עיקרו עשוי בשביל הגינה. בזה לא מסתכלים על היקר ציר. אביי ורבה עבדי כרבה ורב יוסף. כלומר, אביי ורבה היה להם דבר כזה, והם הורו שכדעת רבה יוסף, שממילא דבר כזה לא צריך מזוזה. דעת חכמים שפטרו. ורב אשי עביד כרב ושמואל לחומרה. דהיינו, הם סוברים שאכן זה כסף מזוזה כדעת רבי יוסי, ולחיתה כרב ושמואל לחומרה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.